אנחנו במאמר דיבור מתחיל וירסיך לי לעולם שנמצא בלקוטי תורה על פרשת במדבר. עצרנו בדף ח' בעמודה השלישית, תחילת פרק ב' של המאמר. עמדנו לפניכם בפרק הראשון שעם ישראל, שורש הנשמות, נקראת בשם קלה. קלה מלשון קלות הנפש. ודיברנו שבקלה אומרת הגמרא שיש שני בחינות בקלה. יש קלה שנקראת קלה נאה וחסודה, ויש קלה שנקראת קלה כמות שהיא, שהיא גם חיגרת או סומה. ושניהם, שני בחינות הקלה, יש להם את התשוקה לאלוקות. רק על כל אחד מהם הוא הביא פסוק אחר. לבחינה הראשונה של קלה הוא הביא את הפסוק קלתה נפשי לחצרות השם, על הבחינה השנייה של קלה הוא הביא את הפסוק ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. אחר כך התחיל להיות ההסבר מה הקשר בין הפסוקים הללו לאותה דרגה של קלה. אז מה שלמדנו עד כאן, העריכות הייתה לדבר שהשורש האלוקי שממנו נבראו כל העולמות, הוא נקרא בחינת אותיות. מאותיות נבראו העולמות. שורש האלוקי הזה, מהאותיות הללו, כשהם יורדים ומצטמצמים, נהיה מזה בתים, כמו שאומר בספר יצירה, נהיה מזה בתים, נהיה מזה חצרות, זה החיות של כל העולמות. המקור האלוקי שממנו מקבלים כל העולמות את החיות שלהם, נקרא בתים וחצרות. סיימנו את הפרק שחצרות לשון רבים. למה אומר חצרות לשון רבים? כי יש בהשפעה האלוקית שתי סוגי חצרות. חצר חיצונית, חצר חיצונה וחצר פנימית. חצר חיצונה זה חיות לחיצוניות העולמות, חצר הפנימית זה פנימיות העולמות. מה זה פנימיות העולמות? אותיות של תורה, אותיות של תפילה, נשמות של צדיקים. עכשיו אנחנו נחזור לעניין. הפסוק אומר שהנשמה הזו שנקראת קלה, נאה וחסודה, לאן היא משתוקקת? קלתה נפשי לחצרות השם. אז זה עכשיו נלמד בפרק ב' מה הביאור בדבר. וזהו קלתה נפשי לחצרות השם. וזה נבין מה הפסוק הזה מבטא, את כליון הנפש, את התשוקה של הנשמה לחצרות השם. מה זה נפשי? אנחנו צריכים להבין כאן מה זה נפשי ומה זה חצרות. נפשי הוא מקור נשמות ישראל. שורש הנשמה, כפי שהיא נמצאת למעלה, בשורשה העליון, שזה בעולם האצילות, שהיא מלכות האצילות, אז השורש הנשמה הזה נקרא נפשי. והיא משתוקקת להתרומם. מה היא צריכה להשתוקק להתרומם? אם היא נמצאת בעולם האצילות, אז טוב, היא בעולם האצילות. אבל הבעיה היא המתלבשת בבריאה, יצירה, עשייה. הקדוש ברוך הוא הוריד את הנשמה לעולמות למטה. אז אחרי שהנשמה הזו, שמקורה מהאצילות, יורדת לעולמות ביה, אז וחפצה ותשוקתה, מה התשוקה של הנשמה? להיות במקורה בשורשה באצילות. היא רוצה לחזור חזרה לשורשה העליון. אשר שם, מה התיאור של הדרגה הזו שהיא הייתה לפני כן? קוראים לזה שם הוא החצרות השם. שם הוא החצר. שם הוא המקור של האותיות שממנו נבראו כל העולמות. המקור של האותיות זה בתים וחצרות. הוא רוצה לחזור לחצרות. המשכת החיות מאור אינסוף ברוך הוא, הממשיך ומשפיע על החיות. זה המקור שמשם כל האנרגיה האלוקית נמשכת. היא רוצה להתאחד עם השורש. היא לא רוצה להיות למטה ולקבל איזה הערות משם, היא רוצה להגיע ישר לשם. ובירידתה למטה בביאה, כשהנשמה יורדת למטה, לעולמות הנמוכים, קלטה נפשה תכף, מיד יש לה צמאון וקלות הנפש, לדבקה במקורה ושורשה וחיותה. היא רוצה להיות דבוקה במקור שלה, בשורש שלה, בחיות שלה, שזה אצילות. כמו שהאדם תאב לחיי נפשו, כמו פה בגשמיות שאדם תאב שיהיה לו כל הזמן חיות, יהיה לו נשימה טובה ויהיה לו בריאות, זה התאווה שלו, כי הוא מבין שזה החיות שלו. כמו שכתוב נפשי הביתיך, ככה אומר הפסוק, דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אני מרגיש שאתה נפשי, ולכן אם אתה נפשי אז מה התחושה שלי? הביתיך, יש לי תאווה אליך. זה גם פה. הנשמה מרגישה שהשורש שלה זה באצילות, אז לכן מה התשוקה שלה? לחצרות השם היא רוצה חזרה לחזור לשורש שלה. וכן למטה, במה זה בא לידי ביטוי? זה לא רק מילים מופשטות. איפה זה בא לידי ביטוי בחיי היום-יום? איפה אפשר לראות שבאמת מדובר בנשמה שרוצה להשתוקק לעלות למעלה? איפה זה יתבטא במעשה. לכן למטה, הנה זהו בעבודת האדם. איפה זה מתבטא בעבודת השם, התשוקה הזו? לדובקה בו יתברך בדיבורי ומחשבות אותיות התורה בתפילה. כאשר יהודי רוצה באמת להיות קשור לחצרות השם, אמרנו קודם שחצרות השם יש חצר החיצונה, יש חצר הפנימית. חצר החיצונה זה החיות של העולמות הגשמיים. חצר הפנימית זה אותיות התורה והתפילה. אתה רוצה להשתוקק לחזור לחצר, דהיינו אתה רוצה להידבק באותיות של התורה והתפילה. תורה והתפילה זה האותיות העליונות, שהם הם חצרות השם והמשכת אלוקות מאור אינסוף ברוך הוא. אז זה תיאור איך יבוא לידי ביטוי שאכן היהודי פה למטה משתוקק לחזור לחצר, דהיינו כל רגע הוא מנצל לאותיות של תורה ותפילה. עכשיו בזה עצמו הוא אומר, יש שני סוגי חצרות, לא רק החלוקה הכללית שאמרנו קודם, חצר חיצונה שזה העולמות, חצר פנימית שזה תורה ומצוות, גם בתורה ותפילה יש גם כן שני סוגים. שהוא יחלק את זה בין חצר לבית, מה ההבדל ביניהם? והנה יש שני בחינות, בחינת חצר ובחינת בית. מצד אחד יש צד משותף, מה משותף בחצר ובית? בשניהם יש ארבע קירות. ההבדל הוא שבבית יש גם גג, ובחצר הוא פתוח למעלה. דבר נוסף, הקירות שיש בשניהם, שתיהן הם מבחינת אבנים, שניהם הם מאבנים, אבנים זה אותיות. רק בית הוא מקורה, והחצר אין לה גג. מה זה בעבודת השם? מה זה נקרא? יש אחד שחי באותיות התורה והתפילה והוא בבית, יש אחד שחי באותיות התורה והתפילה אבל הוא בחצר. מה נפקא מינה? וככה ממש יש בית בחינות בעבודת השם. בעבודת השם זה יבוא לידי ביטוי בשני אופני עבודת השם. הנה יש מי שהוא עוסק בתורה ותפילה. יש אחד שהוא עוסק בתורה, עוסק בתפילה, אבל מה הוא מכוון את ליבו, כל החשיבה שלו כל הזמן זה על דבר אחד. לא על התוכן, אלא לאותיות שבהם לבדם. הוא חושב על האותיות. למשל, אדם לומד בעל פה תניה. אז הוא חוזר בעל פה, אז מסומן לו אותיות, מסומן לו עמודים. כל עמוד, כשאתה לומד, אז אתה מסיק כך וכך. לפעמים אפשר לשמוע שאדם הזה עומד, אומר תניה, הוא לא עוצר בפסיקים המתאימים, יכול לעצור באמצע המשפט, ממש, באמצע המילה, זהו, הוא סיים עמוד. הוא לא מרגיש אפילו שיש כאן איזה, תסיים את ה... כי הוא לא מבין את התוכן. הוא מונח באותיות לגמרי, כי הוא חושב על האותיות, אבל אין בזה הבנה של התוכן של האותיות. אז הוא מתעסק באותיות התורה והתפילה, אבל הוא בחצר. יש לו גג. סליחה, אין לו גג. למה? מה הכוונה? מהמצד אחד, כי גם זו דרך ישרה. בסדר גמור, זה דרך ישרה להיות דבוק באותיות התורה בצורה הזו, כמו שכתוב במקום אחר. הנה אין מלובש בהם רק כוח המחשבה לבד. כאן החלק בנפש שעסוק בלמידה הזו זה רק המחשבה בלבד, בלא כוח השכליות. אבל ההיגיון לא תפוס במילים, כי הוא לא חושב על התוכן של המילים, הוא חושב רק על האותיות. אז מה הבעיה? כיוון ששכלו פנוי, כיוון שהשכל שלו פנוי ולא חושב על התוכן, הרי יכול ליפול בשכלו מחשבות חוץ, תוך כדי שהוא לומד את האותיות האלה בעל פה, יכול לחשוב על כל מיני דברים אחרים, אין סתירה בין הדברים. כמשל, החצר שאין לה גג, שהמטר יורד לתוכו, הוא נמצא בחצר, הוא מוגן, אבל יש לו גשם על הראש שמפריע לו. זאת אומרת, גם פה הוא חושב על האותיות, יש לו אבנים, סביבו מלא אבנים, מלא אותיות, אבל יש גם גשם שיורד, גם כל מיני בלבולים אחרים שמפריעים לו. לפיכך, מישהו בעל שכל, מה קורה עם אדם שיש לו שכל? רק כרגע, נניח, הוא לא מרוכז. אם הוא היה מרוכז, היה לו זמן, היה לו את כל התשומת לב, הכי טוב, שהוא לא רק אומר את האותיות, הוא גם מונח בתוכן שלהם, ואז הוא בבית, הוא מוגן לגמרי. כאן הוא נותן היצע לאדם שיש לו שכל. יש אנשים פשוטים שאין להם באמת יכולת להבין, אומרים להם, לפחות תגיד אותיות. תגיד תהילים כל היום, גם אם אתה לא מבין. אבל מי שכן יש לו שכל, רק כרגע הוא לא מרוכז, אז מה הפתרון שלו? ואין מחשבתו יכולה להלביש את שכלו. הנה זאת הצעתו להעמיק דעתו ושכלו לפירוש המילות שבתפילה. גם אם אתה לא חושב על התוכן העמוק, לפחות תנסה לחשוב את ההבנה המינימלית שיש כאן, שזה פירוש המילים ממש, בלי העומק. תחשוב על כל מילה שאתה אומר, לפחות תבין את המילה עצמה. עד מקום שידו מגעת, עד כמה שאתה מסוגל. ובעיון שכלו בעסק התורה, זה בתפילה. בתפילה לפחות תחשוב על המילים, גם אם אתה לא מבין את כל העומקים. וכשאתה עוסק בתורה, אז בפשט, רמז, דרוש סוד, כל אחד לפי הרמה שלו, לפחות לחשוב על הפירוש המילים, או בפשט, אם אדם מסוגל יותר, לחשוב פירוש המילים ברמז וכן הלאה. וזה נקרא פנימיות התורה, זה נקרא שהוא לומד תורה בצורה שהוא נכנס לתוך הפנימיות של העניין, ובחינה זו נקרא בית. זה נקרא שהוא לא בחצר, הוא בבית. למה הוא בבית? שהוא פנימי, כי הוא מוגן, אין עליו גשם שנופל ומפריע לו. וגם הוא מקורה. הוא גם בבית, הוא גם מסביב במותיות, והוא גם מקורה, דיינו לא נופלים עליו דברים חיצוניים, שכל עצמיותו, מראשו ועד רגלו, מלובש ומעוטב בו. זה נקרא שאדם יש לו קלטה נפשי לחצרות השם. לחצרות השם, אז הוא מרמז, לא רק שני סוגי חצרות, חצר חיצונה וחצר פנימית, אלא לחצר מקורה וחצר שאינו מקורה, שחצר מקורה נקרא בעצם בית. זהו, מסיים את האות הזו ואומר, וזהו שכתוב בזוהר, דאורייתא, איכלה דקהילה דקודשא בריך הוא. התורה זה ההיכל העליון של הבורא. דתמן יתיב מלכה, המלך יושב שם. והיינו פנימיות התורה. כשאתה לומד תורה עם הפנימיות של התורה. כאן אין הכוונה פנימיות התורה חסידות לעומת תורת הניגלה. אלא גם תורת ניגלה, תלמדת עם הפנימיות, תלמדת עם לא רק מילים, אלא גם עם ההבנה המינימלית של המילים שאתה אומר. שהוא פירוש וטעמי התורה, שמלובש בהם חוכמה הילאה, רק כשמבין בפשטי התורה. וגם פירוש המילות שבתפילה לפי פשוטו. אם אתה מבין לפחות את הפשט, או בתורה או בתפילה, זה נקרא שאתה נמצא בפנים, אתה מוגן עם גג. נקרא בתים והיכלות דעשייה. גם אם זה בהבנה, זה עולם העשייה, כי אם היית מבין יותר ברמה גבוהה, אתה בעולם היצירה, בעולם הבריאה, אבל גם אם אתה בעולם העשייה, תהיה בבית ואל תהיה בחצר. וכל זה, עד כאן רק תיארנו את הסוג הראשון של קלה. אמרנו שיש קלה שהיא נקראת נאה וחסודה, ויש קלה שהיא חיגרת וסומה. על קלה נאה וחסודה אמרנו שהפסוק מתאים, קלתה נפשי לחצרות השם. על קלה חיגרת וסומה היה פסוק אחר, ליבי ובשרי ירננו אל כל חי. אז כרגע הוא הסביר רק את הפסוק הראשון, וכל זה הוא בחינת קלה נאה וחסודה. דהיינו, מה ההגדרה של קלה נאה וחסודה? מי שכל ימיו בתורת השם חפצו. הוא נאה וחסודה, אין לו בלבולים של היצר הרע, הוא הכליון הנפש שלו הוא ביופי, הוא באופן הכי טוב, ולא שר ממנה ימין ושמאל, ונפשו האלוקית היא העיקרית בו. אז בזה עצמו הוא צריך לדעת שיש לו אפשרויות להגיע רק לחצר, יש לו אפשרויות להגיע לבית, יש לו אפשרויות לעלות יותר גבוה, אבל הוא ברוך השם עסוק באותיות כמו שצריך, אז זה השמירה ליהודים.